אתם מאזינים לטרנס וורלד רדיו.
בליבי צפנתי, פרשנות מקרא מספר בראשית ועד ספר ההתגלות, מבוססת על סדרת הלימוד Through the Bible מאת ורנון מגי, עורך ומגיש דני גלי.
ודובר אמת בלבבו, הולך תמים ופועל צדק, ודובר אמת בלבבו.
ערב טוב לכל מאזינינו. בתוכניתנו הקודמת דיברנו על אחת מהתרבויות היותר מפותחות של המזרח הקדום. זו הייתה אחת הפעמים הראשונות שבה התאחדה החברה האנושית סביב רעיונות של קדמה ארגונית, טכנולוגית ורוחנית, בניסיון לפתח תרבות שתאחד את האנושות במנותק מכל מגע עם אלוהים. היה זה נמרוד, נכדו של חם, אשר הניח את היסודות שמהם צמחה אותה תרבות. נמרוד, צאצאיו ושותפיהם הצליחו להקים בבקעת שנער, היא ארם נהריים, מעצמה מתקדמת מאוד מבחינה תרבותית וטכנולוגית, אבל בדיוק לפני שהגשימו את השאיפה לאחד את העולם גם מבחינה רוחנית, סביב מגדל שבנו במרכזה של בבל, בלבל אלוהים את שפתם וגרם להתפרקותה של הממלכה הגדולה. עם סיפור דור הפלגה, מסיימת התורה להתייחס לצאצאי חם באופן ישיר, והיא תחזור לדבר עליהם רק כאשר יצטלבו דרכיהם עם אלה של צאצאי שם, שמעתה והלאה יעמדו במרכז הסיפור המקראי. פרק י"א פסוק 10 מתחיל המקרא בסיפור תולדות צאצאי שם. אלה תולדות שם, שם בן 100 שנה ויולדת ארפחשד שנתיים אחר המבול. בפסוקים הבאים תופיע רשימה של אישים שלגביהם לא ידוע לנו דבר חוץ מתאריך הולדתם ומותם. כך נזכרים שלח, עבר, פלג, ראו, סרוג, נחור ותרח. ואלה תולדות תרח. תרח הוליד את אברהם, את נחור ואת הרן, והרן הוליד את לוט. 10 דורות אחרי שם הגיעה השושלת של שט אל הבן שיתחיל את המפנה בתולדות האנושות כולה, אברהם בן תרח. מכאן ואילך התרכז המקרא בבניו של אברהם, אבי האומה העברית, עד למותו של ישוע על הצלב. כאן מסתיים למעשה חלקו הראשון של ספר בראשית. תמו 2000 השנים הראשונות של ההיסטוריה האנושית, שאת התחנות העיקריות שלה אפשר לסכם בבריאה, בנפילת האדם בחטא, בגירוש מגן העדן, במבול ובסיפור מגדל בבל. 11 הפרקים הראשונים הם כעין הקדמה לסיפור המקראי כולו, שמעתה והלאה יהיה ממוקד יותר ויעסוק באומה אחת ומסוימת שנבחרה לתפקיד הזה על ידי אלוהים. ל-2000 שנה של היסטוריה אנושית הוקדשו 11 פרקים לעומת 38 הפרקים שיוקדשו ל-350 השנים הבאות. אנו ניצבים בפני המפנה שתעבור האנושות כולה עם התערבותו של אלוהים בחיי אברהם וצאצאיו. מכאן ואילך יעסוק הכתוב באירועים כלל עולמיים, רק במידה והם ישפיעו על קורות בני ישראל. פרק י"ב משתנה גם האווירה של הסיפור, והקצב מועט. עד עתה תאר הכתוב בתמציתיות את המאורעות החשובים מהבריאה ועד לסיפור מגדל בבל, כהקדמה לסיפור העיקרי שמתחיל באברהם אבינו. מעתה והלאה מתרכז הסיפור בתולדות עם ישראל בזמן הקדום. עד בניית מגדל בבל התייחס אלוהים למין האנושי כולו כאל משפחת עמים אחת. המאורעות ההיסטוריים שהוזכרו בחלק הראשון חשובים להבנת האדם באשר הוא, והם משמשים כהקדמה לתוכן העיקרי של ספרי הקודש. מעכשיו ישתנה סיפור המעשה, והוא יתרכז בתחילה באבות האומה העברית, אברהם אבינו איש האמונה, יצחק בנו האהוב, יעקב נכדו הנבחר והמיוסר, ויוסף בעל החלומות הצדיק ולמוד הסבל שעלה לגדולה. דמויותיהם חשובות להבנת ספרי הקודש כולם. אחת הדמויות העיקריות שבסיפור המקראי הוא העם שבאופן קולקטיבי משמש את אלוהים בתוכנית הגאולה שלו, עם ישראל. עד עכשיו הראה הסיפור המקראי איך התרחק האדם מרצונו של אלוהים לחייו, כשהוא מתמסר לנטיותיו הטבעיות שהושפעו במידה רבה מהחטא שחדר לעולם. כבר מהנפילה הראשונה בחטא, אנו למדים שלאדם יש נטייה טבעית שלא להודות בקיומו של החטא, או להתעלם ממנו כאילו הוא לא קיים כלל. אדם הראשון חטא בחוסר ציות לדבר אלוהים. אצל קין בנו כבר התגבר החטא וגרם לו לחשוב יותר ויותר על עצמו כמרכז העולם. זוהי הגאווה העצמית. גאוותו של קין גרמה לו לחשוב שמנחתו עולה בערכה על זו של הבל אחיו, והוא כעס מאוד כשהתברר לו שדווקא מנחתו של הבל, האח הצעיר והביישן, מצאה חן בעיני אלוהים שדחה את מנחתו שלו. כעסו הרב של קין הוביל לשנאה שהייתה הגורם הישיר לרצח. שורש חטאו של קין הייתה אם כן הגאווה. הגאווה היא חטא שמשבש את המחשבה האנושית וגורם לאדם לאבד את הענווה וצניעות הלכת שדרושים לו כדי להתקרב לאלוהים, לחזור בתשובה ולחיות באמות המידה שהתווה עבורו האל. קין היה האדם שממנו החל החטא להתפשט ולהעמיק שורשים בעולם. הדור הבא שעליו הרחיב המקרא את הדיבור היה דור המבול. עד לאותו דור התפשט החטא והעמיק את אחיזתו בחיי האדם, כך שדור המבול היה כבר אטום לחלוטין לקריאתו של אלוהים. הם היו לעיוורים מבחינה רוחנית. חטאם היה בעיקר חטא התאווה. יצר ליבם הדריך אותם לחפש דרכים לסיפוק תשוקות הגוף שלהם. החטא הפך לדרך חיים, והעולם למעשה כבר לא הכיר דרך חיים שונה. אחד הסימפטומים של דרך החיים הזו היה האלימות שבה נהגו בני אותו הדור כדי לקדם את מטרותיהם. לכן הכריז אלוהים כי מלאה הארץ חמס מפניהם. אלמלא נוח, הצדיק היחיד שנותר בעולם כולו, חשב אלוהים להשמיד את כל העולם שברא. אלוהים חיכה בסבלנות 969 שנה, כל אורך חייו של מתושלח, לפני שביצע את גזר הדין, עליו חשב ואיים. 969 שנה הם זמן מספיק ארוך בשביל כל אחד שחי אז לשנות את דעתו ולחזור בתשובה אם היה חפץ בכך. אבל במקום לפנות בתשובה לאלוהים, העמיקו האנשים את התעסקותם בסיפוק תשוקות מגונות והתרחקו יותר ויותר מרצונו של אלוהים. בזמן דור הפלגה, החל לפתח האדם שאיפות לסדר עולמי, שיהיה הפגנה של עוצמה ואמונה בכוחותיו של האדם. זו הייתה מרידה מאורגנת ומודעת באלוהים, שהביטוי האולטימטיבי שלה היה מגדל בבל. בהקשר של מגדל בבל, הרשו לי לשאול אתכם שאלה קטנה. האם את או אתה בונים איזה מגדל בתוככם, מגדל שמבטא את מרידתכם באלוהים? המרד הוא דבר טבעי ביותר לאדם החוטא. האדם יכול להתקומם נגד אלוהים גם בסתר ליבו, למרות שכלפי חוץ הוא מקיים מצוות ונוהג בחסד כלפי אחיו. אם האדם לא נכנע לגמרי לרצונו של אלוהים, ייבנה בתוך תוכו מגדל שעליו הוא יקריב קורבנות לאלוהים אחרים. אין המדובר באלילים מעץ או מתכת דווקא. לא חסרים בעולם אלמנטים שסביבם יכולים להיבנות מגדלים שישעבדו את חיינו. הכסף, הכבוד, הכוח ותענוגות הבשרים הם האלילים של עולם החומר המודרני. השתלשלות העניינים עד לדור הפלגה ובניית המגדל מסבירה מדוע אלוהים לא יכל או לא רצה יותר להתייחס למין האנושי כולו בניסיון להשיב אליו את האדם. לכן הוא פונה לאדם אחד שדרכו הוא התכוון להקים אומה שתהיה הנשא של בשורת הישועה למין האנושי כולו. מאומה זו יקום הגואל שיושיע בסופו של דבר את האנושות כולה מחטאה. מסתבר שזו הייתה הדרך הטובה ביותר, ואולי הדרך היחידה לפתור את בעיית החטא. כאשר בחר אלוהים באברהם, הוא לא בחר בו משום שהיה איש צדיק. כאשר דיבר משה על נוח, הוא אמר שנוח היה איש צדיק ותמים. אולם לגבי אברהם הוא לא מציין מעלה מסוימת שבגללה בחר אותו אלוהים. כמו שנראה מאוחר יותר, היה לאברהם חיסרון בולט בזמן שהוא נקרא לעזוב את ארצו ומולדתו. הוא השתייך למשפחה וחברה עובדת אלילים. אבל אברהם נבדל משאר בני משפחתו, באמונה שהייתה לו באלוהי אבותיו, דבר שהביא אותו לציית לאלוהים ולעזוב את ביתו. מה שברור הוא שאברהם היה לאיש דגול, לאחר שאלוהים בחסדו בחר בו. הסימנים לכך שאברהם היה איש גדול משכמו ומעלה הם מרובים. ראשית הוא היה לאחד האנשים המפורסמים ביותר בהיסטוריה. גם כיום בעידן התקשורת הגלובלית, אברהם עדיין מוכר כמעט על ידי כל אדם בעולם. שלושת הדתות המונותאיסטיות הגדולות, היהדות, הנצרות והאסלאם, רואות באברהם את אביהן מייסדן. סימן נוסף לגדולתו של אברהם היה אופיו הנדיב. כאשר חזר אברהם יחד עם לוט בן אחיו ממצרים לארץ ישראל, הוא הציע ללוט לבחור את הנחלה שירצה, בעוד שהוא עצמו יסתפק במה שנותר. האם מישהו בימינו היה מנהל את עסקיו בצורה זו? אפילו הדתיים אינם נוהגים כך, שלא לדבר על אלה שנמצאים בעולם העסקים הקר והקשוח. הכנסת האורחים של אברהם הייתה לשם ודבר ודרך חיים בעולם המזרחי כולו. אדם דגול צריך שיחיה בזמנים גדולים, וכמו שאמר נפוליאון, הוא חייב להיות איש של גורל. זה היה ללא ספק נכון במקרה של אברהם. אני מאמין שהעולם כולו היה מסכים איתי עם שלושת הנקודות שמניתי עד כה, אולם לא בהכרח עם הנקודה הרביעית. לדעתי צריך אדם גדול להיות איש של אמונה שממנה נובע חזונו. כל האנשים הגדולים האמינו במשהו שהנחה את דרכם, גם אם רובם לא האמינו כלל באלוהי ישראל. הקדוש ברוך הוא בעצמו העיד על אמונתו של אברהם, והאמין באדוני ויחשבה לו צדקה, נאמר בהמשך בפרק ט"ו. אלוהים נגלה לאברהם 7 פעמים, ובכל פעם עשה זאת כדי לפתח את אמונתו של אברהם ולחזקה עוד יותר. למרות כל המעלות האלה, כאמור, אי אפשר להגיד שאברהם היה כליל השלמות. נהפוך הוא, היו לו כישלונות לא מעטים. בארבעה ניסיונות שניסה אותו אלוהים, נכשל אברהם. אולם העיקר הוא שאברהם לא התייאש. לאחר כל כישלון או נפילה, הוא קם על רגליו והמשיך ללכת בדרך האלוהים. איזו דוגמה נפלאה הוא אברהם לכל המאמינים. בחלקה הראשון של התורה, החלק שקודם להופעתו של אברהם, דיבר אלוהים עם הקדושים והבטיח להם אודות זרע האישה, המשיח שעתיד לבוא ולהושיע את האדם מחטאו. הבטחה זו האירה את דרכם כשמש. הם ראו בעיני רוחם את ימות המשיח, ובתקווה זו התגברו על כל התלאות שהעולם כפוי הטובה, והשטן האויב המרושע העמידו בפניהם. עם אברהם מתחילה תקופה חדשה בתולדות האנושות. תקופה שבה אלוהים מגדיר באופן מפורט יותר את הבטחתו. קהילת המאמינים מופרדת משאר האנושות, והמשיח שיחפר על חטאי העולם ויפייס בינינו ובין אלוהים, יהיה מזרעו של אברהם אבינו. וימת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כסדים. ויקח אברהם ונחור להם נשים, שם אשת אברהם שרי, ושם אשת נחור מלכה בת הרן, אבי מלכה ואבי עסקה. ותהי שרי עקרה, אין לה ולד. ויקח תרח את אברהם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו, ואת שרי כלתו אשת אברהם בנו, ויצאו איתם מאור כסדים ללכת ארצה כנען. ויבואו עד חרן וישבו שם. ויהיו ימי תרח 500 שנה, וימת תרח בחרן. אברהם נולד למשפחה עובדת אלילים. יהושע בפרק כ"ד פסוק 2 מציין זאת במפורש. ויאמר יהושע אל כל העם, כה אמר אדוני אלוהי ישראל, בעבר הנהר ישבו אבותיכם מעולם, תרח אבי אברהם ואבי נחור, ויעבדו אלוהים אחרים. הכפירה בימיו של נמרוד הגיעה לממדים כאלה שרובה המכריע של האנושות הייתה עובדת אלילים. אלה שנשארו נאמנים לאלוהים היו מעטים ונרדפים. למעשה אין דבר חיובי לאמור על אברהם בשלב זה של חייו, משום שאברהם ובני משפחתו עוזבים מאחור חיים של עבודת אלילים, ורק אברהם מכל בני משפחתו האמין באלוהים. השבח בסיפור בחירתו וגאולתו של אברהם ניתן כולו לאלוהים, שבחסדו לא השאיר את אברהם בקרב עובדי האלילים, אלא קרא לו לעזוב אותם ולהתחיל חיים חדשים במקום חדש. את הקריאה של אברהם מזכיר ישעיה הנביא באומרו, שמעו אליי רודפי צדק מבקשי אדוני, הביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחוללכם, כי אחד קראתיו ואברכהו וארבהו. אברהם האמין באלוהים, וזה מה שגרם לאלוהים להפגין כלפיו את חסדו, לגאול אותו מהעבודה הזרה ולקרוא אותו למשימה החשובה. אסור לנו לשכוח שהגאולה של אברהם לא נבעה מזכות כלשהי שהייתה לו לאברהם, אלא אך ורק מחסדיו של האלוהים. את רחמי האל מזכיר משה לעם ישראל פעם אחר פעם לאורך התורה, ומבהיר להם שלא בזכות שיש להם גואל אותם האלוהים, אלא בזכות ההבטחה שנתן אלוהים לאבותיהם, ובראש ובראשונה לאברהם. אין ספק שאברהם התבדל משאר עובדי האלילים שבאור, באמונה שהייתה לו באלוהי תרח ושם אבותיו, אבל הכתוב לא מציין שום מעשה שעשה אברהם. האם אברהם היה היחיד מכל צאצאיו של שם ששמר אמונים לאלוהים? אולי היו אף מאמינים גדולים ממנו בתקופה ההיא, אבל אלוהים לא בוחר תמיד את האיש הטוב ביותר, אלא את האיש שמתאים ביותר למשימה. אלוהים רצה שאברהם יהיה אחד מאבותיו של ישוע, ואנו יודעים שחלק מהם היו חוטאים גדולים, שבסופו של דבר האמינו והתברכו באמונתם. לכן אני חושב שאין הצדקה בהאדרת שמו של אברהם והפיכתו לצדיק בתקופה שחי באור, משום שהכתובים לא אומרים עליו דבר עד לרגע שנבחר. אין ספק שדרכו הוארה לאחר מכן, ולכן הוא שימש דוגמה לדורות הבאים. אברהם נקרא לעזוב את אור כ-16 שנה לאחר מות נוח, ויכול להיות שיש קשר בין שני האירועים. הכתוב מציין בפירוש את עניין עקרותה של שרה, כדי להדגיש את הנס שיקרה לה לאחר מכן, וגם לרמוז לחיבה שחיבב אותה אברהם, שלא נסע במשך שנים רבות בניגוד למנהגי הדור והמקום, אישה נוספת עליה, עד ששרה עצמה ציוותה עליו לקחת את הגר שפחתו המצרית לאישה. אברהם האמין באלוהים, והיה בטוח ששרה תוליד לו בן, כמו שהבטיח אלוהים. הכתוב אינו מפרט מדוע עזב תרח את אור כסדים, ונדד עם חלק מבני משפחתו לחרן בדרך לכנען. יכול להיות שאלוהים קרא לאברהם, עוד כשהם גרו כולם באור, וכנראה שהם נאלצו לעזוב בגלל לחצים כלכליים או אסונות שפקדו אותם באור. קרוב לוודאי שהם נאלצו לעזוב את אור בגלל עוינות של החברה שסובבה אותם, כי יותר מאוחר יאמר אלוהים שהוא זה שהוציאם מאור. אני אדוני אשר הוצאתיך מאור כסדים לתת לך את הארץ הזאת לרשתה, נאמר בפרק ט"ו פסוק 7, בטון מקביל לדיבר הראשון שבמעמד הר סיני, שבו נאמר, אנוכי אדוני אלוהיך, אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים. אור כסדים הייתה עבור אברהם מעין בית עבדים, כפי שאומר ישעיהו בפרק כ"ד פסוק 22, לכן כה אמר אדוני אל בית יעקב, אשר פדה את אברהם. אין פודים אלא אדם שנשתעבד לאדונים זרים. מתברר שהיה זה רצון אלוהים שאברהם יעזוב את אור, והוא כיוון את השתלשלות המאורעות, כך שאברהם נאלץ בסופו של דבר לעזוב את אור יחד עם חלק מבני משפחתו. פרק י"ב, פסוקים 1-3. ויאמר אדוני אל אברהם, לך לך מארצך וממולדתך ומבית אביך, אל הארץ אשר אראך, ואעשך לגוי גדול, ואברכך, ואגדלה שמך, והיה ברכה, ואברכה מברכך, ומקללך אאור, ונברכו בך כל משפחות האדמה. שלושת הפסוקים האלה מציגים את ההבטחה המשולשת שנתן אלוהים לאברהם. זהו טבורו של המקרא כולו, ולמעשה כל מה שיכתב במקרא ינבע בצורה זו או אחרת מהדברים שנאמרו כאן. ההבטחה הראשונה שקיבל אברהם הייתה קשורה לארץ. אלוהים נגלה לאברהם בחרן ומבהיר לו שמכאן אין כבר דרך חזרה. אם תרח אביו התכוון לשהות בחרן זמן מה, עד יעבור זעם ולאחר מכן לחזור אולי לאור, מופיע אלוהים ומגלה לאברהם שזהו תחילתו של מסע לעבר ארץ אותה מייעד אלוהים לאברהם וצאצאיו. החלק השני של ההבטחה קשור לאומה שייסד אברהם. אלוהים מבטיח לאברהם שמטרת הנסיעה אל הארץ הבלתי נודעת היא הקמתו של עם גדול ומבורך שיהיה לברכה לעמים האחרים. החלק השלישי של ההבטחה מפרט את משמעות הברכה שתבוא על אברהם וצאצאיו. לך לך הוא ציווי, שפירושו הוא שאברהם היה חייב לעזוב את אור, אם ברצונו היה להיוושע. אלוהים האיץ באברהם לעזוב את הארץ שהייתה מרכז ומקור לעבודת אלילים, לנתק כל קשר עם עברו, משפחתו ומכריו, ולנדוד הרחק משם אל מקום בלתי נודע. לפי מעשה השליחים, פרק ז', פסוקים 2-4, אנו מבינים שהקריאה של אלוהים לאברהם הייתה עוד כשהיה חי באור. אלוהי הכבוד נראה אל אברהם אבינו בהיותו בארם נהריים לפני שגר בחרן, ואמר אליו, לך לך מארצך וממולדתך ובוא אל הארץ אשר אראך. אז יצא מארץ כסדים וגר בחרן, ואחרי מות אביו העביר אותו אלוהים משם אל הארץ הזאת אשר אתם גרים בה כעת. ואכן בפסוק 31 בפרק י' אנו קוראים שכבר בעת היציאה מאור, מטרת המסע הייתה ארץ כנען ולא חרן שבה התיישב תרח. יכול להיות שכבר באור ציווה אלוהים את אברהם לעזוב את כל מה שהיה לו מאחור, את ביתו, עסקיו ומשפחתו, אבל אברהם לא ציית באופן מלא לבקשה, וצירף למסע את אביו תרח ואת לוט בן דודו. מדוע רצה אלוהים לנתק את אברהם מכל קשר לעברו? משום שמשפחתו של אברהם הייתה שקועה עמוק בעבודת אלילים, כמו שאר התושבים של ארם נהריים, ואלוהים רצה להתחיל משהו חדש לגמרי בחייו של אברהם. אבל אברהם, שהיה עובד אלילים בעצמו, לא הבין אולי למה זה חשוב להתנתק מכל מה שהיה לו שם, והוא לוקח עמו חלק מרכושו ומבני משפחתו. אברהם מאמין להבטחות האלו ומציית לקריאה. לזכותו של אברהם יאמר שהוא היה מוכן להיענות לקריאת האל, לעזוב את ביתו מאחור וללכת למקום בלתי ידוע. זה סימן לאמונה חזקה. גם את שרה למעשה צריך לשבח, משום שגם היא עוזבת משפחה והולכת אחר בעלה למקום בלתי ידוע. נשאל כבר עכשיו את השאלה המתבקשת. האם יקיים אלוהים את הבטחותיו לאברהם? הוא אכן הקים אומה גדולה וחשובה מצאצאיו של אברהם. עם ישראל הוא העם שקיים יותר זמן מכל עם אחר על פני האדמה, וזו הוכחה לקיום ההבטחה של אלוהים לעשות ממנו גוי גדול. נוסף לכך קיימים מיליוני מאמינים באלוהי אברהם שאינם מידת משה, והם זרעו הרוחני הגדול של אברהם. האם היה אברהם לברכה לאנושות? ודאי שכן. העולם התברך בבשורה שהעביר עם ישראל לאנושות כולה, דרך ספר הספרים שנשמר על ידו בקפידה במשך אלפי שנים. ישוע המשיח הוא ברכתה של האנושות כולה, וגם בני ישראל היו לברכה בקרב האומות שבקרבן גלו. אכן, אלוהים קיים את כל הבטחותיו לאברהם, חוץ מההבטחה הראשונה. אלוהים שלח את אברהם לארץ, בהבטחה לתת אותה לו ולצאצאיו. כיום, אחרי שחזר עם ישראל לארץ לאחר 2,000 שנות גלות, הוא נאבק בשיניו על פיסת האדמה הזו, ומחכה שתתקיים גם ההבטחה הזו של אלוהים לאברהם במלואה. מאוחר יותר הזהיר אלוהים את בני ישראל שהם לא יוכלו להישאר בארץ אם הם לא יצייתו לו וילכו אחריו. זו הסיבה לגלות הארוכה שאליה נשלח עם ישראל, וגם היום רוב העם שיושב בציון לא מציית לדבר אלוהים. יבוא היום ובו יחזיק ישראל בארץ כולה, מהפרת ועד לנהר מצרים, כפי שהבטיח אלוהים. עם ישראל מעולם לא החזיק בכל השטח שאלוהים הבטיח לו, אבל בבוא היום זה ודאי יקרה.
תודה לכם על עזרתכם ולהתראות.
Amar Rabbi Elazar Amar Rabbi Hanina Talmidei Chachamim Chachamim Arvim Shalom Ba'olam Talmidei Chachamim Chachamim Marvim Shalom Ba'olam Amar, Rabbi Hanina, Amar.
אלעזר,